היקר, שניר שלמה גודינגר, וכל הקלקה הקדושה, זמרה. ומחיאת כפיים לכל מי שהגיע לכאן. ומחיאות כפיים לכל מי שלא הגיע לכאן. אלה שלא הגיעו ודאי כולם צריכים. אלה שהגיעו, הם לומדים מהם, ברוך השם. אנחנו שמחים מאוד להיות כאן בבית הבעל שם טוב הקדוש. סוף סוף יש לבעל שם טוב בית, אחרי 300 שנה, הוא כל כך רצה להגיע לארץ ישראל, כל כך בוכה על זה וכותב על זה. פעמיים היה בדרך לארץ ישראל, ונספר גם כן על פטירת אביו, הרבי אליעזר, כן, אב ואביו של הבעל שם טוב הקדוש, ונספר משל מאוד יפה, משל הכרוב והתולעת. אם נספיק, נספר את שלושתם. אבל הניגונים של הבעל שם טוב קודמים לכל. וכמובן שכל מי שמספר סיפור של הבעל שם טוב הקדוש, קצת משקף עם מה שיש בו, לכן זה מתאים לי לספר על כרוב, כל אחד מה שמתאים לו. הבעל שם טוב יש לו משל על כרוב ותולעת, שהוא ממש מסליל ביותר, בדרך כלל לא מכירים אותו, ומה שלא מכירים, דווקא את זה צריך לספר. אתם יודעים שמה שאופנתי, אז זה לא בשבילי. לא, מה שמתחיל להיות אופנה, אנחנו בורחים מזה. אז ברוך השם, אם זה יהיה אופנתי, הבעל שם טוב, מה נעשה? אז זה משהו אחר. אז אנחנו היינו רוצים להתחיל בניגון של הבעל שם טוב הקדוש, הניגון המפורסם של הבעל שם טוב, ובהמשך יהיה לנו גם כן, אם ירצה השם, איזה הפתעה, נכון? איזה ניגון חדש שמתגלה, שזה מהמשפחה, זה לא מהבעל שם טוב הקדוש, אבל לא פחות חשוב מהמשפחה שלו, נכון? אז זה לא ידוע, הרבה ניגונים של נינו הקדוש רבי נחמן מברסלב ומהבעל שם טוב, ונתגלה לא מזמן, לפני כמה זמן, ניגון שהיו מנגנים בבית מדרשו של רבי נחמן, אולי זה מהבעל שם טוב, אנחנו נשמע ונראה, כן? אבל נתחיל בניגון הבעל שם טוב הידוע, כמובן כידוע שהאוזניים הם רק חלונות ואנחנו שומעים עם הנשמה. בכבוד. הם אימונים עם מסלול, כיוון שמי שלמד אותם, הוא דיבר על כך. מה שם דבר קדוש כמה וכמה פעמים, דיבר על כך, על כוח הניגון, שהכל תף ותף, בעצם זה מדרגה אחת. העליות שיש בטונים, בתווים, בניגונים, הם עלייה מעולם לעולם וממחיצה למחיצה. ובערך, בעצם, הם מדריכים את הנשמה לעלות במסלול של העלייה, של הדבקות. אבל יש רואים יותר דקים, גם רואים יותר בפנימיות, מספירה לספירה ומנתיבתא למנתיבתא, ויש גם ירידות, ויש גם עליות. בכל ניגון שלו יש ירידות ויש עליות, ויש מסלול. הוא בעצמו היה מכין, היה בוחר את החזנים שהם היו צריכים לנגן והיו צריכים להתפלל גם בשבתות ובימים טובים. וכל החזנים שלו נקראו דוד. דוד דוד ניקולאייב, דוד דוד פורקס, וכן הלאה, היה בוחר אותם שיהיו ממש משורש של נעים זמירות ישראל, דוד המלך. והיה רבי דוד מקולאייב, שלא היה חזן, לא היה לו קול בכלל. הוא אמר לו, אתה תהיה חזן. הוא אומר, איך אני אהיה חזן? וכתוב במשנה, באמת החזן רואה, חזן זה לשון חזון, הוא צריך לראות. הוא באמת היה אדם גדול, היה תלמיד חכם מדהים, אבל לא היה חזן, הכל לא יוצא. אז הוא אמר לו, אבל רבנו, אני לא חזן. אז הוא אמר לו, אמר לכך. אז אני אקשר אותך להיכל הנגינה. אז הוא הגיש שבאותו רגע, כמו שלוקחים עם יד אחרת, וזה ככה, הוא הגיש כאילו בעל שם טוב עם יד שקופה, לוקח את הנשמה שלו ומעלה אותה. הוא מעלה אותה לאיזה דרגה, להיכל הנגינה, ושם כאילו חיבר תקע לשקע, בתוך הנפש, בתוך הנשמה שלו. איך שהוא סיים לעשות את זה, הוא כבר יכול היה לשיר. וזה היה פלא, כי כל החברה היה מספרים על זה הרבה מהחבורה של הבעל שם טוב, התלמידים הקדושים, שזה היה פלא גדול, שהיה ידוע שיש לו קול של צינור כזה. כן, קול משהו כמו שלי. אז לא מזמן הייתי צריך ללכת לביקור בריאות, ביקור רפואי אצל אבי מוליה, שניתן לו בריאות ולחות ימים. והיינו שם כל הסטאפסקי. כל הסטאפסקי, גם הגברים. ושרו כולם ביחד. זה היה ממש נפלא. באמת, זה פלא גדול. רק ביהדות היו נותנים לאנשים כמונו לשיר. ואיזה כנסייה היו נותנים לנו לפתוח כאן בריחה. זה מראה שהיהדות כל כך פתוחה. שהתוכן כל כך סובלנית. אם נותנים לאנשים כמונו לשיר, סימן שהכל אפשרי. ואם כל הסטאפסקי האלה ביחד שרו, זה היה משהו... הרבה דברים נפלו באותו יום, באותם שבתות. אז הבעל שם טוב הקדוש חיבר את רבי דוד ניקולאייב, והיה ידוע שהוא לא יכול להשאיר, והוא פותח את הפה, זה היה מקלקל כל... אפילו את הקקופוניה הכי גרועה הוא היה מקלקל. אחרי שהוא חיבר אותו להיכל הנגינה, הוא אומר שהיה פותח את הפה ויוצא לבד. נעים זה מילות ישראל. עד כדי כך שפעם אחת אצל הנועם מלימלך, שהוא בא לביקור בשבת, נתנו לו, חיבדו אותו בלכה דודי. אז הוא התחיל לנגן בלכה דודי, הנוע מלימלך התעלף. הוא אומר שהוא לא יכול, שזה הניגון מושך את הנשמה, זה שואב את הנשמה לדבקות למעלה, ואז הוא סכנה שלא יחזור. עד כדי כך שהרבי אלעזר, הבן בנו יחידו, של רבי אלימלך מיזנס, אמר לו, יעצר אותו באמצע, באמצע לך דודי, משום פיקוח נפש. אם אתה ממשיך עוד קצת, הנועה מלימלך מסתפק, לא חוזר לפה. והאמת שהלידה של מורנו רבי ישראל, מנבי אליעזר, הבעל שם טוב הקדוש, הלידה שלו מתחילה הרבה לפני 308 שנה. הלידה הגשמית שלו זה בשנת תקח, תקוף חף. זאת אומרת, בערך 308 שנה. איפה? במז'יגוש. איפה זה מז'יגוש? איפה שכל המשבוז'ים? שם זה, באופן גיאוגרפי כזה, כן? שם זה בדיוק. שם באיזה מקום באוקראינה, מי היה זוכר את המקום הזה אם לא הבא השם תולעים עד שם? אף אחד, מה יהיה שם? אני חושב שאפילו מכונת שירה אין שם. ממש מי שהיה שם ראה את הברווזים, מספיק, ברווזים מספיק. אפילו מים זורמים אין שם. אז אם כן, ההתחלה של לידתו של הבעל שם טוב זה ככה. הוא בעצם הוא נפש של דוד המלך. וכידוע של דוד המלך, החיים שלו, 70 שנה שהיו לו פה בעלי האדמות, זה לא היה חיים כל כך קלים. להכניס טיפה של אמת לעולם הזה זה מצלת עולם, זה קשה. הוא נרדף כל חייו, והיה לו קצת קשה. מזה יצא לנו תהילים, מההצהרות האלה יצאו לנו, יש לנו את הרישומים של ההתבודדויות של דוד המלך, יש לנו את התהילים. וזה שהוא היחיד, המלך היחיד, שלא המליך את עצמו, הוא אמר, השם ימלוך עולם בית, אין מלכות אנושית אפשרית כלל. הוא אומר, איני מלך, המלך היחיד שאמר שהוא לא מלך, זה דוד המלך. ולכן עד היום אנחנו אומרים, דוד מלך ישראל, חי וקיים, יש לו חיות, מלכות הגולה, יש לו קומה שלמה. הוא היחיד שלא המליך את עצמו, לא עשה מעצמו מלך. אז אם כן, משם, בעצם הנשמה שלו זה הנשמה של הבעל שם טוב הקדוש. שהגיע זמנו לרדת לעולם, אז אמרו לו, טוב, קח את המעלית ותרד. הגיע הזמן. אז הוא אמר שלא רוצה לרדת. לרדת לעולם הזה זה קצת קשה פה. יש מס הכנסה ויש כל מיני דברים, יש דברים קשים. לא רוצה לבוא. למה? אז הוא אומר, אני יודע את המשימה שלי, משימה גדולה וחשובה וכבירה, להכניס הרבה דבקות והרבה רחמים לעולם. העולם קשה, צריך להכניס הרבה רחמים והרבה דבקות, וכל מה שלמדו הקודמים למעלה, הוא צריך ללמד את זה בפנים, בתוך נפש האדם, כל העולמות וכל הבריאה וכל הרוחניות שראינו בזוהר הקדוש, בכתבי הרמ"ן, בפיסה, בכל המקובלים הגדולים, אז הוא צריך ללמד את זה בפנים, איך להפעיל את זה לתוך נפש האדם, ולהכניס את הכל ברחמים, לא במידת הדין. אז, אבל הוא אמר שהוא יודע שהוא ירד לעולם הזה, יהיו לו רודפים, יהיו מחלוקת, הוא לא יכול לסבול מחלוקת, הוא נשמה מעולם השלמות, מעולם האהבה, עולם הרחמים, ולא מעולם הטוב. הוא לא יכול לסבול מחלוקת, שאנשים רבים אחד עם השני. ואז אני מה, אני אגרום מחלוקת, הוא לא מוכן. אז ניסו לשכנע אותו, היה איזה שכנועים בעולם הנשמות, תרד, הוא אמר שהוא לא מוכן. הוא אמר, מתיירא אני מהנחשים והעקרבים, אלה שיודעים להקיש, הנחשים והעקרבים. אז העלו את זה, איך היו אומרים היום, לאינסטנקציה משפטית יותר גבוהה, לעליון, כן? לבית דין העליון, בית דין של נשמות קדושות מאוד, יש שם גם משה רבינו, ויש שם גדולים מאוד, בסופו של דבר אמרו שהוא חייב לרדת, בכל אופן. הוא אומר, מה אני אעשה, אני מתיירא מזה? אז הוא אומר, אבל מה, נכון שאתה מתיירא מזה, ואתה צודק, שיכול להיות מחלוקת גדולה, אבל אם אני נותן לך את 60 הגיבורים אשר לשלומו. זאת אומרת, יהיה לך 60 גיבורים, 60 תלמידים חזקים שיכולים קצת לבלום את המחלוקת, לעשות את זה פחות קשה. הוא אומר, אם כך, אז אני ארץ. אז היה מוכן לארץ. וככה זה היה, רק מה שלא שכחו להגיד לו ולספר לו, זה שכל אותם 60 תלמידים, הם בעצמם היו המתנגדים הכי קשים שלו, עד שנעשו תלמידים שלו, ולקח הרבה זמן. הם בעצמם התנגדו לו והציקו לו, והיה מאוד קשה עד שבסופו של דבר היו תלמידים שלו. עכשיו אנחנו נספר איך הגיע לעולם הזה, איך היה המעבר בין עולם הנשמות לעבוד דרך אבא ואמא. כי אצלנו יש לנו מנהג שילדים נולדים מאבא ואמא של בשר ודם. יש לנו מנהג כזה, שאצלנו זה אבא שאפשר לדבר איתו ולגעת בו, ואמא שאפשר לדבר איתה, בשר ודם. אז אצלנו אין פשלות רוחניות כאלה. אני הודיעו לי שנמצאת כאן הרבנית רחל וילר וכן הרבנית נורית בנק, אז השם יברך אותם מאוד וכן השיעורים והסדנאות שמעבירות כאן בבית הבעל שם טוב שמאוד רצויות ואהובות כן לציבור הנשים. יישר כוחה, יישר כוחכם. רבי אליעזר, אביו של הבעל שם טוב הקדוש, שהיה צדיק נסתר. מה פירוש צדיק נסתר? צדיק שלא מפורסם, לא יודעים שהוא צדיק, אפילו לא חושדים בו. זו מעלה גדולה מאוד. מה המעלה של להיות צדיק נסתר ולא צדיק גלוי? כתוב בגמרא מסכת מגילה שאין העולם יכול להתקיים בפחות מילה מטבע צדיקים. 36 צדיקים שהעולם עומד עליהם, המינימום שהעולם יכול להזיק מעמד במינימום של צדיקים זה 36, ושלא מכירים אותם לא יודעים, ואז יש להם יתרון גדול מאוד שהם יכולים לפעול פעולותיהם ולא פרסום, בלי שיעקבו אחריהם, בלי שידעו. אם יש משפחות שיש להם חיסרון, אפשר לשים להם משהו דרך החלון, אפשר לפעול בצורה נסתרת, בלי שהעין האנושית תשזף אותם ותצמצם אותם. וזה יתרון גדול, שאדם יכול לפעול בלי הלחץ החברתי, ובלי התניות חברתיות, ובלי קליפה חברתית שתצמצם ותאטום, זה דבר גדול מאוד. זה שהאדם חופשי מהתניות חברתיות, זה דבר גדול. כיוון שהאדם היהודי מסתכל על החברה כמשהו שהוא צריך לתת, לא כמשהו שהוא צריך לקבל ממנו. החברה הם כולם אנשים טובים, כולם צדיקים, ואני צריך לעזור להם. אבל אף אחד לא חייב לי כלום. אף אחד לא חייב לי שום דבר. אני לא תלוי באף אחד. אף אחד לא צריך לתת לי, ולכן אני יכול להסתכל על כל יהודי בעין טובה, כיוון שלא חייב לי כלום. אני חייב לו, אני צריך לתת, אני יש לי מה לתת לעולם. אבל העולם לא צריך לתת לי כלום. אין לי מה לקבל מהעולם, אין לי מה לקבל מהחברה, אף אחד לא חייב לי כלום. ככה בעל שם טוב הקדוש של בן אדם. אז אם כן, אם ככה, אני יכול לאהוב את כולם, כי אף אחד לא חייב לי כלום, אין לי עניין עם אף אחד בעניין הזה. אז אם יש מצב כזה, אדם חופשי, אדם אין לו התניות, ומה שהוא יעשה יהיה אדם דבר אמיתי ונכון, והוא לא יעשה דבר כדי להרשים אף אחד, או כדי לרצות אף אחד, אלא הוא עושה מה שצריך לעשות. הוא עושה את זה לברכת הכלל, והפרט. אז עכשיו, רבי אליעזר, אבי של הבעל שם טוב, היה צדיק נסתר, והיה כל מבוגר מאוד, ואשתו חנה, אשתו שרה, הייתה מיילדת. ואף אחד לא ידע שהוא צדיק נסתר, ושהוא תלמידו של יחיאל הצדיק הנסתר, יחיאל בעל שם, וכן של אדם בעל שם, רבי אדם בעל שם, צדיק נסתר, שאחר כך במשך הדורות נודע לנו דרך הבעל שם טוב. לפני כן הם היו נסתרים והיה ידוע לנו השם שלהם. אבל לא היה להם ילדים, והם היו מכניסי אורחים גדולים. ובסופר שפעם אחת הגיע אורח ערב שבת, בגרסה אחרת שהגיע ממש בשבת, והגיע עם מטלטלים, זאת אומרת, מקום שאין עליו בחוץ לארץ, הגיע עם מטלטלים, שם התחיל לצחוק בדלת, ולהגיד שיפתחו לו, בלי שום נימוסים, והוא היה צריך כבר לצאת לבית הכנסת, רבי אליעזר, ופתח, וראה, זה הבן אדם, בוא נאמר, קצת מכוער. בוא נאמר שהיה לא סימטרי, היה בלתי סימטרי. היה לו עין פה ועין שמה ואוזן אחת גדולה והשנייה עוד יותר גדולה, היה עם שערות ככה באף, באופניים, בכל מקום, והיה לא נעים. גם לפי מה שמספרים, הריח היה קצת ניכר וסמיך מאוד, זאת אומרת, לא עם הריח שלו נכנס הבית אחר כך הוא, וגם הבדרים היו די, בוא נאמר שאם אם היה ניקוי יבש באותו מקום, זה לא היה מועיל. לא היה מועיל לבגרים האלה שלו. והוא גם כן היו הרבה פצעים, האדם הזה. ונראה שהיה ניתן שהיה חולה, שהיה חולה, היה זקן וחולה מאוד, עם כל מיני מחלות כמו סוריאסיס וספחת ובהרץ ונתק וכל מיני דברים כאלה, ובאמת היה מאוד לא נעים. והוא נכנס גם כן, הוא סוף סוף פתחתם ככה, נכנס, איפה האוכל? אז הוא ראה שמן אדם שבא בגלי שבת והוא רעב, אז לא שואלים, עשית כידור שהתפללת, הוא רעב, צריך לתת לו לאכול. אז מיד נתן לו לאכול, אומר, איפה היין? עשה ככה, מיד הוא ישב על מקום שם, והביאו לו יין, הוא שתה מהבקבוק, ואחרי כמה גלו גלו גלו, טובים, הוא אומר, נו, איפה השעה? ואז הביאו מהשולנץ למחולת, וגם את זה הוא אכל, הוא אכל להם הכל, ואיך הוא אכל? הוא אכל את זה וכל השם על המים אל הגבוד יראים ממש, ובהם הרואים את הקולות ככה, צער וכל מיני עצמות עפים וכל מיני כל המכיוונים, יכול לעשות קולות כאלה משהו ממש, בהם הרואים את הקולות, זה היה ממש מעניין. בוא נאמר את זה, גם חלק של פיל זה מעניין, נכון? שהיום אני מבין שאני שולח בחור בשידוך עם בחורה, ואני שואל אותם איך זה היה, אם הוא אומר לי, זה היה מעניין, או היא אומרת לי מעניין, אני כל מיני שזה לא זה. טוב, גם הצורת האכילה של היהודי הזה שלנו זה מאוד מעניין. אז הבעיה זה שהיה להם, מה זה היה הבית שלהם? בית של עץ, אז זה פשוט. והיה להם איפה שהם אוכלים, בחדר אחד, ולא היה להם איך היום קוראים, יחידת דיור או משהו כזה, והוא נכנס, הוא היה עייף כבר, אז הוא שכב שם על אחד משתי המיטות, והיה לו מגפיים כאלה יפות, עם בוץ, ושכב ככה כפי ש... עכשיו, כבר ישן, היא כבר לא יכולה... בעלת הבית, היא לא יכולה כבר להיות שם, אז היא הלכה להגיד תהילים בבית המדרש. ולא אמרה כלום. והוא, ורבי אליעזר נשאר ללמוד, איכשהו נרדם ככה לשולחן. הוא התעורר, טוב שהתעורר אחרי התחילה, ואז התחיל להגיד, נו, עכשיו אני פה, יש שולחן, יש אני, מה מקשר בין שולחן לאדם? צריך דלק. טוב, הביאו את האוכל שנשאר, והוא בולע, ברוך השם, והם רואים את הקולות, וכל חמשת הקולות של מעמד הסיני ראו, ונפלא ביותר, והוא מקליט אותם, זה אוכל זה, וזורק להם עצמות, וכן הלאה. היה קצת לא נעים, אבל הם לא אמרו מילה. במוצאי שבת, אני עושה לכם את זה קצת, היו עוד כמה תלאות שם. במוצאי שבת, הרבנית, שהייתה מיילדת, הייתה מבינה בהיגיינה, אבל הוא חולה, יש לו מחלת אור, אולי נעזור לו קצת, נעשה לו איזה... אז בעדינות אמרו, אולי אתה רוצה איזה משהו, קצת שטיפה, קצת מים, ככה.
מים?
מה זה? אז הסבירו לו, כן? H2O, כך התחילו לו, אמרו לו אם אפשר, לא חם מדי ולא קר מדי. בסדר, הולידו לו את הבגץ, והוא צעק עליהם כי זה היה דבוק לאור שלו, היה ריח משהו נפלא ביותר, וכל האור שלו הם צעים וממש חולה מאוד. ואז היא שהבינה בזה, היא באה עם צלנית, איך קוראים לזה? היא ממש התחילה לנקות אותו, עם שמנים וקצת... כמובן, עשו לו שטיפה יפה מאוד, והוא היה צועק עליהם שזה כואב לו, והיה מרביץ להם, ושניהם עליו, במוצאי שבת, עושים לו שטיפה רצינית. ממש עושים לו טיפול 10,000. ככה. אחר כך, שהוא לקראת הסוף, באמצע שהוא קצת צועק עליהם ומקלל אותם גם כן, אז הוא אומר, אתם יודעים מה? כיוון שאתם הייתם בסדר איתי, אז אני מברך אתכם,
שיהיה לכם בן כמוני. נבלו מאוד. מה שיהיה להם בן כמוהו כזה, לא סימטרי, ומראה, ומזה, ומחלות, וכל, אבל אז הסתכלו עליו, וראו שהוא השתנה. פתאום נהיה סימטרי. פתאום האף היה באמצע, והעיניים היו למעלה, והפה למטה, והיה נקי, והיה שונה ממה שהם ראו אותו. ואז הוא אמר להם, עברתם את הניסיון, אתם אל תשאלו מי אני, אבל אני באתי לבשר לכם שיהיה לכם בן, שיעיר את עיני ישראל, ייתן להם מזור, וייתן להם תקווה, והחיים שם לא היה כל כך פשוט, יהיה להם תקווה, יהיה להם חיוך בפה, יעלה חיוך על בפניו של כל יהודי ויהודי, ויכניס הרבה רחמים לעולם. אז אתם זכיתם, כי אתם יש לכם רחמים, אתם יש לכם גם כן חוכמה פנימית, חוכמת הלב, לא רק חוכמת השכל, לא רק איסוף נתונים ואנליטיקה וכל מיני וקומבינטוריות וקלקולציות, לא, יש לכם, יש חוכמת פנימית, חוכמת הלב, ויש לכם רחמים, ולכן אתם הצינורות, אתם זכאים לקבל נשמה כזאת עדינה וזכה וטהורה. עכשיו הוא נתן להם כמה הדרכות, מה לעשות איתו. אמר רק מה, תדעו לכם, אחרי שנשמה כזאת עוברת דרככם, זה מטען חזק. אז הוא אמר, אתה לא תאריך ימים, אני אומר לה זקן מופלג, אמר לרבי אליעזר, וגם כן למרק שרה מיילדת, גם את לא תוכל להאריך ימים יותר מדי. על כן, השנים הראשונות הן מאוד חשובות. הוא לא יהיה כמו כולם, הוא יהיה ילד מיוחד, והוא מאוד מאוד להדר בתמימות איתו. כמובן, אמר להם איך לטול ידיים, נושא את האור, איך שיסתכל תמיד בעין טובה על כל דבר, שלא יהיה ביקורתי, לא להכניס לו את השטות הזאת של הביקורתיות, כן, וכן הלאה, שלא לא לתת לו חינוך פרוסי, נכון? או יקב, או משהו כזה. ושיהיה לו עין טובה, שיהיה לו רחמים על כל אחד, על כל הבריאות, לא רק על כל יהודי ויהודי, גם על תולעת קטנה, על כל הבריאות שיש בעולם, שיהיה ליבו מלא רחמים, שיחנכו אותו, ממילא יש לו את זה, ואני בנשמתו, אבל שיתנו לו את החינוך הזה, ושלא יפחד משום דבר, וללכת על נושא הקדושה והתמימות, ולא על שכל. זאת אומרת, לחנך אותו לא על המסלול של שכל ושליטה וקונטרול כזה, לא, לא המסלול הזה בכלל, בכלל וכלל לא, אלא על המסלול, על כל החינוך יהיה על מסלול של תמימות ושל קדושה ושל רחמים. אם כן, זה היה, וכמובן עוד כמה דברים ששייכים לברית מילה שלו וכן הלאה וכן היה. ככה הכינו את הילד. עכשיו, אנחנו נעשה הפסקה, כי זה מה שהביא לעולם. אחר כך אני רוצה לספר עוד דבר קטן על פטירת אביו. אבל יש ניגון יפה מאוד, יש ניגון, ניגון מז'יבוש, נכון? ככה נקרא? ניגון מז'יבוש, ניגון לבעל שם טוב שבא דרך חב"ד, שדרך מסורת חב"ד, כן? אז אנחנו נשמע את הניגון הזה, גם ניגון הבעל שם טוב הקדוש, ואחר כך אנחנו נשלים את העניין הזה. לחזור לאלהמרה. יש דיסקים שלכם היום? הבאתם משהו?
יש
ארבע יש. איך שאתה מוציא דיסק?
היום זה יום
חדש. דיסק חדש, בזאת השם. שמברך את הארבע. בעזרת השם יברך. הייתי מבקש ממך אחר כך למדור החדש שתספר, שתסביר, שתקרא. אבל אנחנו עם הרבי אליעזר שלוקח את הילד הקטן שלו, את סולקי, ככה הם קוראים לו, גם כן האנשים הלא יהודים שבמקום, קראו לו סולקי. סולקי זה רבי ישראל הבעל שם טוב, אבל הוא היה סולקי הקטן. ואז רבי אליעזר לוקח את סולקי הקטן והולך איתו ליער, כמעט כל יום. שם מלמד אותו להקשיב איך הבורא מדבר דרך הבריאה שלו, איך מדבר דרך העצים, דרך הפרפרים, דרך העלים, דרך צבי שעובר שם, והיער, דרך דוב. היו הרבה דובים, ככה מספר הרבה הרבה, אבל שם טוב הקדוש מספר הרבה על הדובים שהיה רואה, גם כן והיה מדבר איתם, שם ביער. ועד כדי כך שלפני קטירתו, שאלו אותו התלמידים, הם נכנסו אליו בשבועות, היה בשבועות, הוא אומר, מי אתה מניח אותנו? מי ינהיג אותנו? מי ילמד אותנו? אז הוא אמר להם, אני משאיר אתכם עם דוב ועם צבי. אז אמרו, מה זה פה, גן חיות? משאיר אותנו עם... אז מי זה היה דוב? זה היה רבנו דוב ברא מגיד מנזריץ', וצבי, זה היה צבי הירש, הבן שלו, הבן היחיד, כן, של הבעל שם. אז הוא אהב מאוד, הוא אמר שהבורא אוהב את עולמו, אהבת עולם אהבתנו, הקדוש ברוך הוא לא שונא את העולם שלו, אוהב את העולם שלו. רק מה, מעשי אדם לפעמים מכוונים, למעשה הבריאה לפעמים לא, לפעמים לא כל כך מכוונים. אז הוא אהב מאוד את הבריאה כפי שהבורא ברא אותה. ושם הוא אומר שזה ספר של הבורא. יש ספר עליון שלפני הבריאה, שקדם לבריאה, זה התורה. ויש ספר תחתון של גילוי רצון הבורא, שזה הבריאה עצמה. זה הדומם והצומח והחי, לפעמים אפילו בני אדם גם. אז אם כן, הוא היה הולך איתו יום יום, וגם שם הכיר לו כמה מחברים שלו. מי היו החברים שלו? כולם היו חברים שלו. היו אפילו תולעים, נמלים, ואבנים, וצמחים, לימד אותו את כל הצמחים. וגם כן, הכיר לו שלושה אנשים חשובים, אחד קראו לו רבי אדם, השני רבי יחיאל, כולם נקראו בעל שם, רבי אדם בעל שם, רבי יחיאל בעל שם, כן, ועוד אחד שלא אמר את שמו. והוא אמר, הם ילמדו אותך. וכאשר הגיע לגיל 3, עוד גרסה אומרת שהיה בן 5, אני לא יודע מה נכון, בוא נגיד שהיה בן 4, זה באמצע. אז אבא שלו קרא לו, הוא אמר לו, הוא היה בריא, אני חזק, הוא אומר, היה זקן מופלג, אבל היה בריא, ואמר לו, תשמע, בני, יקירי, אני אסתלק. אני צריך להמשיך את הדרך שלי במקום יותר גבוה. אני משאיר אותך עם אמא ועם שלושת החברים שאתה פוגש כל שבוע ביער, אני ממשיך ללמד אותך, ואז הוא אמר לו, תדע לך, אני מבקש ממך שאתה תאהב כל יהודי, שיהיה לך רחמים גדולים על כל הבריאה, על כל דבר שזז וכל דבר שעומד, ושלא תפחד בשום דבר. אתה אל תפחד בשום דבר, רק הקדוש ברוך הוא. וזה צריך ביור, כי הרי יהודי אוהב את הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת שצריך לפחד? צריך לפחד אם הוא לא בסדר. אם הוא לא מתנהג בסדר, אני לא בסדר, אני צריך... הפחד, הרי מה הפחד עושה? הפחד מקבץ. צריך לזהר, פחד צריך לזהר מאוד. כן, לפעמים אדם מפחד פתאום ממשהו, ואז כל החיים הולך חפוץ כזה. מקובץ, וזה לא טוב. אבל אם הוא לא מפחד בכלל, גם זה לא בסדר. למה? הוא לא מפחד מלעבור את הכביש, כן, אם יש שם כל מיני עגלות, מכוניות, לא מפחד להניח את היד על האש, אז זה יכול להיות נזק, נכון? זאת אומרת, הפחד הוא כוח, כוח של הישרדות, כוח חיים, שנתן לנו הבורא, אבל צריך לדעת להשתמש בו בתבונה מאוד. צריך להיזהר מאוד עם הפחד. זאת אומרת, אם לא מפחד בכלל זה לא טוב, כי יש, פחד זה דבר שיש. השאלה מה אני עושה איתו. אז הוא אמר לו, אתה לא צריך לפחד מהבריאה, אתה רק תפחד מהבורא, זאת אומרת, מהקשר עם הבורא, שלא ינתק הקשר אפילו רגע אחד מהבורא. עכשיו, זה חי החיים שלך, הנשמה זה חלק אלוך הממן, הנשמה חלק קטן נכנס לתוך הגוף, כמו חוט כזה, שחלק נכנס לתוך הגוף, והחלק העיקרי ממשיך כמו חוט מעל הראש, מעל הגוף, וההתחלה שלו זה בתוך הבורא עצמו, בתוך האין סוף הרוחות. כמו שיש לנו נגיד בניין, מי שיש לנו בניין של 5 קומות, אז יש לנו ברזים שפותחים לפעמים יוצא מים, נכון? לפעמים יוצא מים. אבל מאיפה יוצאים מים? יש צינור כזה, והצינור עובר דרך הקומות, והצינור, החלק העליון של הצינור הוא בתוך הטנק, נכון? בתוך הטנק איפה שיש את המים. אז אפשר להגיד שככה הנשמה שלנו, אני שלי זה הנשמה, הבקבוק, כן, זה הגוף, נכון? אמנם יש לו ערכים רוחניים הגוף, אבל הוא עטיפה, מעטפת. מעטפת רוחנית גם כן, הגוף יש בו ערכים רוחניים, אבל זה החלק החיצוני, נכון? המעטפת. החלק הפנימי, העני, זה הנשמה. אז מזה, מכלל הנשמה, מכלל החוט הזה, שהוא בתוך הטנק למעלה, בתוך אינסוף עצמו, אז רק חלק קטן נכנס לתוך הגוף, וצריך, ואדם יש לו בחילה חופשית. וכיוון שאדם יש לו בחילה חופשית, אז הוא, יש לו את האפשרות לתאם את הפעולות, מתי הנשמה נכנסת פנימה, מתי יוצאת, מתי הוא מחובר, מתי לא מחובר. זה עיקר הבחילה החופשית של האדם, שיכול להיות מחובר, ויכול להיות קצת לא מחובר גם. יכול להיות קצת, בלי התדר, מעבר לתדר הזה. אני נדמה לי שהמכשיר הזה הוא רוטט. יש לו איזה פחד כזה. אז אם כן, גם על כוחות הנפש שלנו, על הפחד, למשל, יש על זה בחייה. אם האדם פוחד ממה שצריך לפחד, הוא לא יפחד מדברים אחרים. ואז יהיה חופשי, כי אם הוא מפחד ממה שלא צריך, זה מקבץ את הנפש. מקבץ אותו מאוד, ואז הוא יכול לחלילה שלא נדע לעשות נזק. לפעמים הטראומות, כשמדעים הטראומות שלא נדע על ילדים, לפעמים זה נזק פחד כאן, כדי שבא, ולפעמים הילד לא יכול אפילו לספר את זה, אין לו את המילים, נזכן. ומזה נוצר בתוך כוחות הנפש איזה מין שסטון כזה. ואז, עד שזה נפתח, כן, זה לוקח המון זמן. בדרך כלל זה לשתות את הפה בזה. כן? כמו שאומרים, שיהודי מפחד רק, יהודי טוב, כן? מפחד רק משני דברים. מהקדוש ברוך הוא ומאשתו. אבל חסיד רק מדבר אחד. רק מאשתו. כי הקדוש ברוך הוא אוהב. זו כמובן בדיחה במקומות מסוימים. אז הוא אומר לו, אל תפחד משום דבר. אתה תואר כל יהודי ותרחם על כל הבריאה. ותמשיך הלאה. ובזה שהוא אמר לו, ברגע שהוא אמר לו את הדבר הזה, הוא הסתלק. ואז הוא נשאר עם אמו, שרה, ואז הוא נתן לוקחת אותו כל יום להגיד קדיש. עד כדי כך שכל הבעיירה קראו לו הקלייני קדיש. זאת אומרת, הקדיש הקטן. כי היה לו קול יפה כזה, ועדין, לא היה לו קול עבה כזה, זה לא היה מהיוקרתיים והמרשימים, כן? הוא היה מהעדינים. כן? היום הכל צריך להיות יוקרתי, עוצמתי, וכן הלאה. הוא לא היה לא יוקרתי, היה עממי, והוא לא היה עוצמתי, היה רך. כך היה הבעל שם טוב הקדוש. וזה המסלול, ככה שהוא נתן. אז הוא היה אומר את הקדיש בכזאת רכות, וכזאת עדינות, שכולם היו בוכים בבית הכנסת. ולכן קראו לו הקדיש הקטן. הבעיה התחילה שהתחילו לשלוח אותו לתלמוד תורה, והוא אהב קצת לצאת באמצע, קצת ליער, ושמה לקבל חינוך. כן? כי אם כל הזמן נמצאים במוסדות חינוך, מתי יש זמן לקבל באמת חינוך? אמר, זה היה איזה סופר אנגלי שקיבל פרס נובל. הוא נבל מזמן הפרס הזה, אבל הוא קיבל אותו. פרס נובל, קראו לו ג'ורג' ברנרד שואו. שמעתם עליו? כמו כל הספרות האנגלית הוא היה אירי. כן, כל הספרות האנגלית זה המצאה אירית. גם הוא היה אירי. כן, שאלו אותו, שקיבל את הפרס, אז הם באו ועינו אותו, ושאלו אותו קצת על החיים שלו וכן הלאה, אז הוא התחיל לספר. אז הוא אמר שבגיל 6 הוא נאלץ להפסיק את החינוך שלו וללכת לבית ספר. אז זה כנראה פחות או יותר מה שקרה לו בעל שם פרופסור, שלקחו אותו, לקחו אותו לקיידר, והוא היה בורח ליער. וביער היה לו, אחר כך היה חוזר כמובן, אבל קיבל קצת גם כן כמה פאצ'ים יפים, כמה מנות חינוך, כן? הוא קיבל קצת על העניין הזה, אבל היה בורח ליער. באו בתלונות לשרה המיילדת, לאמא שלו, והיא אמרה שיניחו לו. כיוון שככה אמר האבא, שכל פעם שהוא צריך, הוא יכול ללכת ליער. אבל לבד, ילד קטן, אומר ככה, אמר האבא, תקנו לו, תניחו לו, ובסופו של דבר הניחו לו. עכשיו, ההפתעה. יש ניגון חדש, נכון?
לפני בערך שנה וכמה חודשים פנה אליי חבר שהוא עובד בקייב, באוקראינה, והוא אמר לי שהוא היה התגלגל איזו אוניברסיטה שם במכון מחקרים הגדול שם בקייב, ואמרו לו שיש אוסף עצום של כל היודאיקה וגדים וכתבים ותורות ומכתבים שנמצאים באוניברסיטה במרתפים. היה משלחת לפני 100 וכמה שנים שהלכו לאסוף את כל הדברים האלה, והיו עוברים הערה לערה, והם היו משלחת אנסקי, היא הייתה מאוד מפורסמת, יצא גם מספרים על זה. אז אחד הדברים, אחד הפעולות שלהם גם היו מתעדים את חיי כל קהילה וקהילה, ובאחד המקומות הם הגיעו לקהילת ברדיג'ה, ומכיוון שלא היו משתייכים לזרם החרדי, אז אף אחד לא קיבל אותם. אבל במקום אחד כן קיבלו אותם בבית מדרש של חסידי גרסלב. למה? לא בגלל שבאמת הם קיבלו אותם או לא, אי אפשר לדעת את זה בדיוק, אבל הם היו מאוד תמימים. והם עבדו עליהם שהם חרדים והכל, הם יודעים שטריימלך ובקיצ'ס והכל, ואפילו הם חיפדו אותם בעלייה לתורה וזימונים וכל הדברים, ושם הם התחברו לקהילה במשך 10 ימים, ומשם הם הוציאו הקלטות ורשמו את השירים גם כן. ואחד השירים שיש לי בבית, שהחבר הזה הביא, הוא הביא 16 ניגונים, ובאחד מהם היה כתוב את זה ביידיש, שאני אתרגם את זה לעברית, היה כתוב, זה ניגון שהמלאכים מרדים את הנשמה לגן עדן, מרב נחמן מברסלב. אין על זה מקור בחסידות ברסלב, אני משתייך על חסידי ברסלב מאז שנולדתי, לא שמענו על הדבר הזה, לא מהזקנים ולא לא מהדור הקודם ולא מדור אחד לפני הקודם. אבל יש מסמך שכתוב, אז קיבלנו אותו כמו שזה, בלי פרשנויות. ננגן את הניגון בלי פרשנויות. תשמעו את זה וכל אחד יחליט אם זה כן. של 16, אז יש עוד 15.
טוב, לאט לאט, חלק
מוכרים. חלק מוכרים, ויש גם לא מוכרים אחרים. ממש לא מוכרים. חמישה לא מוכרים. אז זה ניגון ראוי לניגון עם אנשים. מתאים לבעל שם טוב הקדוש. הבעל שם טוב, יש לו הרבה משלים. הוא חידש את הדבר הזה. מה זה עניין של משל? משל זה מי של, זה ששייך למשהו אחר. זאת אומרת, משל זה שאנחנו מספרים פה על משהו כדי להצביע על שם, על משהו אחר. כלומר, שאנחנו מספרים על דבר מוכר מבחינת ענף, כדי להצביע, כדי להמחיש דבר שלא כל כך מוכר מבחינת השורש של הדבר. כדי לחבר איזה ענף לשורש, כדי לקרב את התוצאה אל הסיבה, אז כדי לקרב את הלב, ואת השכל, אז אם כן, מספרים משל. עכשיו, משלים זה דבר ידוע בעם ישראל, ובכל האומות. היה יושב הבעל שם טוב עם התלמידים, היה מלמד אותם איך להפעיל, איך לנועע את הנשמה ממקום למקום, דרך ניגונים. איך עושים עליית נשמה, זה ניגון. והניגון הזה, בניגון הזה היה ניגון שנקרא מסוכן. למה היה ניגון מסוכן? כלומר שכאשר הבעל שם טוב הקדוש היה מתחיל עיניי, זה שלוש תנועות של קול, אחת כך בא רביעית, נכון? ואחר כך חמישית גם כן? אז זה עלייה מעולם העשייה לעולם היציאה, זה תנועה, מעולם הזה לעולם העשייה זה תנועה ראשונה, ומעולם העשייה לעולם היציאה, נקרא עולם המלאכים, זה תנועה שנייה, מה שהכל מראה רק את התנועה של הנשמה. והתנועה השלישית עולם הבריאה, ורביעית עולם הצילות, וכן הלאה. אז אם כן, כשהוא היה מתחיל, ואז מתחילה הירידה, כדי שלא יישארו למעלה, והרי צריך לתפקיד גם פה. אז מתחיל את אומרת ירידה של טונים נמוכים, שלוש, לרדת לפחות לרמה העשייה. אז כל ההדרכה הזאת, עד שיש מצב, שזה ממש גבוה, ובמצב הזה היו רואים שהבעל שם טוב הקדוש, הפנים שלו כבר לא היו לבנות, כמו בדרך כלל בדבקות שלו, אלא שקופות. כשהפנים היו שקופות, היו צריכים לעשות לו ככה, להזכיר לו, לעשות לו תנועת יד קלה, כדי שהנשמה תשוב כן למטה, ולא יישאר למעלה. זה היה ידוע, זה היה, היו, כולם היו בקיאים בגווני הפנים, כן? בגווני הפנים של הבעל שם טוב יודעים שהוא לבן זה בסדר, סגול גם בסדר, כן? אבל שקוף זה כבר מתחיל להיות מסוכן, ואז היו מתחילים. ובדרך כלל היו מנגנים את הניגון הזה, מתי? דווקא בסעודה שלישית. כיוון מדוע הסעודה שלישית? הרי הסעודה הראשונה בליל שבת זה תוספת הנפש מעולם האצילות, ואילו הסעודה השנייה לתוספת הרוח, אבל זאת היא לתוספת הנשמה, והנשמה לנשמה, זה נקרא חיה, חיות, והיא נקראת סעודה שלישית רעבה דרעבין, בזוהר הקדוש. מה זה רעבה דרעבין? תרגום לרומנית סימולטנית, רצון הרצונות. שאלת הומנית, רצון הרצונות, זאת אומרת שאדם שואב רצונות קדושים, טהורים, חזקים מאוד לכל השבוע. באותו רגע, באותם רגעים שאדם שאל בסוגה שלישית, זה הזמן שכל הנשמות קרויות לאוצר הרצונות, ומשם הוא שואב רצון טוב, טהור, לכל השבוע. לפעמים אדם מבין, אבל לא רוצה, מה לעשות? הוא מבין שצריך לתת צדקה. אבל היד לא זזה, לא נכנסת לכיס, ואם נכנסת לא יוצאת, מה עושים? הוא מבין, אבל הוא לא... מה חסר פה? חסר רצון, חסר דלק, הדלק זה הרצון, רצון זה כוח המריץ, את כל כוחות הנפש. אז מתי אדם יכול לשאוב רצונות טובים? בסעודה שלישית, בסעודה שזה הזמן שכולם מכוונים כמו אתנו לקבל את הרצונות הטובים האלה.
מתמלאים, שואבים את הרצונות, יוצאים כמו נמרים בשבוע. מה זה כמו נמר? אמר לי מישהו, אני בבית שלי, אני כמו נמר, סביב כמו נמר. מה זה כמו נמר? על ארבע, חרישית, שקט, והזנב מקופל בין הרגליים. ככה אני כמו נמר בבית שלי. פחות או יותר כל מיני. כל אחד מאיתנו ככה. היה סיפור לי ככה, עכשיו שהייתי בדרום אמריקה, אמרו לי שמיד שחזרת, כל המצחה שלך חזר לך. אבל זה לא נכון. אז מסתבר שמישהו, מגיע הזמן שלא אחרי 120 להחזיר ציוד, ואז עולה דרך המעלית הידועה, שיר המעלית, רבה, הוא מגיע לפתח את המעלית, ועולה עולם שפוף, יפה, ככה, כנפיים, זה, אוויר טוב, אור, אבל הוא רואה שיש למרחוק שני שערים ענקיים. שער של זהב כזה, כמו שפוף, זהב כזה, וכתוב ככה, זה השער לגברים, כן, גברים יבואו בו, לגברים ששלטו בנשותיהם לבתיהם. מסתכל, לא רואה אף אחד. אחר כך אחד זה רואה שער, זה השער, כן, הרגיל, שנשותיהם, כן, שלטו, כן, בהם, וכן הלאה. טוב, שם כל העולם זה קילומטרים, קילומטרים ממש של תור. אז הוא אומר, טוב, אני הולך לטייל פה, לראות, אני שייך לתור הזה, אם זה שום ספק, כמו כולם, אבל אני אבדוק. פתאום הוא מתקרב שם כקילומטרים, כן, לתור הזה הוא אומר, ולרוב, פתאום הוא רואה איזו נקודה קטנה עומד בשער שם. עומדת בשער, מי סימן, יש מישהו כזה? רוצה להכיר אותו? פחות להגיד לו, יש הכוח, נמד אותי, איך עשית? טוב, הוא מגיע לשם, רואה בן אדם, נמוך, קרח, כמה זוגות משקפיים, לא רואה כלום. אז הוא מתקרב מתוך התרגשות, מכבד אותו, אומר, תשמע, אני שייך לתור הזה, אבל איך עשית את זה? תגיד לי, רק תגיד לי, זה מפליא אותי, איך עשית? אומר, איך עשיתי מה? אומר, איך אתה עומד פה? אומר, אשתי אמרה לי, נות מתעמוד שם. אז אני עומד פה. ככה זה. ככה זה אצלנו, מעמד האישה זה ככה, זה לא הבלטות שמתחת לקירות, מעמד האישה. כן, זה אישה היא הבית. אז בוא נחזור, שמתם לב שלא דיברנו על החמות אפילו פעם אחת. יש ניגון החמות, נכון? אפילו פעם אחת לא הזכרנו את החמה, נכון? שמתם לב. אין אנחנו בסדר, אה? טוב. אז עכשיו ככה. שמתחיל, שהיה מתחיל הבעל שם טוב, הייתה עלייה, אז יש ארבע זמות, הייתה דבקות גדולה, זה בסדר, כי מיד יש עידה, אבל אחר כך יש קצת געגועים, ואז באה עלייה יותר גדולה. וכאן זה מסוכן. ושם הנשמה יכולה להישאר. ולכן אז היו מזכירים לו. וכיוון שמי שהיה מכבד אותו תמיד לשיר את הניגון הזה, זה התלמיד רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב, הוא היה אדם גדול מאוד, הוא לא היה דומה לבעל שם טוב, הבעל שם טוב הוא קודש אהבך, והיה מלא רחמים, והוא היה קצת קשוח. יש הרבה מעשיות שמסופר על כמה הבעל שם טוב טרח, קצת לרכך אותו, היה הרבה מידת הדין. הוא היה בן של תלמיד של צדיק נסתר, רבי יצחק מדרוביץ'. איפה זה דרוביץ'? איפה זה כל הדרוביץ'ים, שם בדיוק. והוא היה גם צדיק נסתר, גם תלמיד חבר של הבעל שם טוב, ושניהם היו מתנגדים מרים מאוד לבעל שם טוב, בערך קרוב ל-20 שנה, שנעשה שלום. ממש הפיקו לו אפילו. על כל פנים, הוא אחרי פטירתו של הבעל שם טוב, ממרוב געגועים, הוא היה יושב בסעודה שלישית והיה אוכל לבד. הוא אומר, אני לא יכול, אני רוצה קצת להתבודד ולנגן את הניגון הזה. וכך היה מנגן, עד שפעם אחת לא שמרו אותו מספיק. בדרך כלל היו שומרים אותו, היה לו בן, קראו לו רבי יוסף מיאנקולי, והוא היה שומר אותו, היה עושה לו ככה, היה נכנס מדי פעם, והיה רואה שהוא מגיע למצב שהפנים שלו שקופות, והוא היה אצל הבעל שם והוא ידע את הגוונים, אז הוא היה עושה לו ככה ומוריד אותו. אבל פעם אחת הוא לא היה, זה מעשה שאני צריך לספר פעם אחרת, שאתם תבואו בפעם, בזאת השם בקרוב, כן? אז אנחנו נספר את המעשה ונגיד את זה שוב. ומי ששמר אותו זה הבן השני, אלו חמישה בנים, כולם מלאכים, קראו לו רבי יצחק מרד זיבי. איפה זה רד זיבי? איפה כל הרד זיבי? מומחה לביוגרפיה. איפה שכל הרד זיבי, שם אני אגיד. והוא לא היה בקיא, הוא היה קטן ממנו, היה צעיר, ולא היה אצל הבעל שם, ולא היה בקיא בגוונים, וקצת יצא, שחזר באמצע הניגון, באמצע התו של הדבקות הכי גבוה, אז הוא נפטר, מסתלק בבית עולמו, אבי יחיאל מיכל מנפלוצ'וב, לכן קוראים לו, הניגון הזה מפורסם מאוד בניגון ההסתלקות. אז תיזהרו, כשאתם שרים את הניגון הזה בבית, נא להיזהר. כן, נא להיזהר. טוב, אנחנו נסיים עם ניגון נוסף, יש לנו מסורת, שהניגון, יש לרבי נחמן מברסלב, כן, זכר צדיק לברכה וברכה, נינו של הבעל שם טוב, שנולד בביתו, נולד במשגב בביתו של הבעל שם טוב, ויש מסורת שהוא הנשמה של הבעל שם טוב. יש מסורת בברסלב, נכון? שהוא בעצמו הבעל שם טוב. וניכר שהמשיך את דרכו, במסורות שלו ניכר שזה נובע משם. אפילו מי שלומד את הדברים, מי שלומד את הספרים של הבעל שם טוב, טוב הוא רואה את כל המקורות שם. למשל, המעשה של ההינדיק, שכולם מכירים, זה מופיע אצל הבעל שם טוב בהתחלה. כמובן, הוא פיתח אותו בצורה נפלאה, כן, ובכן ריפי רגיל, רבי נחמן, אבל זה מופיע אצל הבעל שם טוב. העניין הזה שהבן בן הנסיך, בן המלך, שהוא חשב שהוא אוף, כתוב, לא כתוב הינדי, לא אוף הודו, אבל אוף כתוב, ושהיה צריך לבוא ולדבר בשפה שלו ולהוציא אותו מזה וכן הלאה, זה מופיע, זה מעשה של הבעל שם טוב. אותו דבר קורה בניגונים. ידוע שיש שני ניגונים אצל חסידי ברסלב, אחד לשבועות ואחד לשבת, ואלה ניגוני הבעל שם טוב, אבל אפילו הרבי נחמן הפך אותם. הניגון של שבועות, רבי נחמן עשה אותו ניגון של שבת. והניגון של שבת, הוא לקח אותו לשבועות, וכמובן יש בזה כוונה עמוקה ביותר. מדוע? כיוון שהתורה זה התוכנית, הפרויקט של הבריאה. חוץ שבריך הוא הסתכל בראית, הוא בראה על מה הוא, כמו הארכיטקט הגדול שקודם כל הוא עושה תוכנית, יש לו תוכנית בראש, אחר כך מוריד את זה לידיים, כותב תוכנית, ואחר כך צריך למצוא קבלם ופועלים וכלים וחומרים. אז הפרויקט, התוכנית של הבריאה, זה התורה. אבל יש גם תכלית של הבריאה. מה התכלית של הבריאה? שבת, מעין עולם הבא. הרי כתוב שבת זה מין הכנות להתאמן, איך יהיה בעולם הבא, שלא צריך לא לשלם חשבון, ולא להדליק משהו כי יש כבר אוכל, ולא לחבות, ולא לבשל כי יש כבר אוכל, ולא צריך להפעיל איזה מכשיר חיצוני כי אני יכול להשאיר. זאת אומרת, זה העולם הפנימי. עלמא ונשמת, כמו שכתוב בעולם הנשמה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, יום הנשמה, יום הנשמת. זאת אומרת שהתורה זה הסיבה של הבריאה, והשבת זה המטרה, זה התכלית. איך מחברים ראשית ואחרית, איך מחברים את הסיבה, את השורש, עם התכלית, זה בשבועות, נכון? בשבועות זה בשבת. השבועות הראשון, מתן תורה, כתוב במה נעשה בשבת. אז לכן בא רבי נחמן, עשה דבר עמוק, הופך תורות לתפילות, ותפילות לתורות, ואחרית סיבה לתכלית, לתכלית, ויחולו השמיים, זה לשון תכלית, אז הוא לקח את השיר, של שבועות עשה אותו לשבת, ועשיר שיר של שבת עשה אותו לשבועות. אז אנחנו נגן, זה הניגון ששרים בבתי הכנסת, וידעת את זה? אוקיי. והנשך. אז אנחנו נסיים עם הניגון הזה. אחר כך.
לאדם ול... יהודי, פשוט שנייה, ברוכים תהיו להשם יתברך, תסמכו את כל ישראל, שמברך אתכם בכל מכל כל, בני חיים ומזמר ומיכי, שם יתם ימלא כל משאלות יוצאים לתורה, אמן. אמן של כל הקהל, כל מי שהגיעו, גם כל מי שלא הגיעו, השם יברך את כולם.